רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ומה שלומכם? שוב יום חמישי, וכאן אנחנו מדברים מקומי, והיום אני לא לבד באולפן. יחד איתי שמואל וגמן, סגן ראש עיריית רעננה, מה שלומך?
אהלן.
דיברנו בשיחה המוקדמת שאם החיים היו נורמליים, עד כמה אפשר נורמלי, היינו שנתיים אחרי הבחירות, אנחנו קצת פחות. אתה זוכר את הרגע שבו החלטת להיכנס לפוליטיקה?
לא חושב שהיה רגע מדויק, אני זוכר את התקופה. התקופה הייתה קיץ של שנת 23, בשיא המחאה הארצית.
אני חושב שקצת לפני אפילו. בקיץ 23 כבר נסגרו הרשימות והייתם בשיא הקמפיין.
איפשהו, אז אולי קצת לפני, אני חושב שרק בקיץ זה בערך התקופה, אלו בערך קבוע הזמנים, כי אני לא תכננתי את זה, ואני והרבה מהחברים שלא תכננו. והדברים התגלגלו תוך כדי המחאה נגד ההפיכה המשטרית שהממשלה הובילה. אני חושב שהבנו שצריך להיות קצת מחאה לכשעצמה היא חשובה, אבל לא, אבל יש, היא צריכה להיות מלווה ביכולת השפעה. מחאה יחד עם השפעה, וזו הייתה נקודה אולי.
בסדר, אנחנו נשים שיר ככה לפתוח, ואחרי זה נתחיל את השיחה שלנו. למה לפוליטיקה עכשיו?
בואו, קדימה.
סירים של חרב מתכנסים לתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אחותי אחותי שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה ואיש אחד טוען שהוא אחי. אחי אחי
ושלום לשמואל וגמן, סגן ראש עיריית רעננה, מה שלומך?
אהלן, כיף להיות פה.
הגעת לכאן מרעננה הרחוקה, אתה בכלל התחלת בערד, נכון?
אמת, נולדתי, גדלתי בערד, אחרי זה קצת בבאר שבע, בתל אביב, ובסוף חנינו ברעננה.
אז לפני שאתה אומרים לרעננה, אני רוצה לדבר על ערד של היום. ערד שגדלת בה הייתה סוג של התגשמות החזון החלוצי במדינת ישראל, עיר מתוכננת, אנשים עובדים והכל. כשאתה מסתכל אחורה, אם יש לך עוד חברים או משפחה בערד, מה אתה רואה שם היום?
כשאני מסתכל אחורה, א', אני לא רואה
שם... מסתכל היום
על... אני מסתכל היום על ערד, לצערי, אני לא רואה שם את המשפחה, כי כולם עזבו, ורוב החברים, כמעט כולם, אף אחד לא גר שם. ערד שאני גדלתי בה, כמו שאמרת, הייתה עיר המתוכננת הראשונה בארץ. היא קמה על ידי חלוצים. גם ההורים שלי באו מתוך אידיאל חלוצי ליישב את הנגב. ערד הייתה באשכול סוציו-אקונומי 8, אני חושב נגע ב-9, אתה יודע כמה רעננה?
8.
זאת אומרת, היינו באותה רמה, אפילו אולי מעט יותר, והיום תן מספר באיזה אשכולי?
6?
3.
3.
3.
זאת אומרת, הפכה להיות עיר ענייה.
הפכה להיות עיר ענייה. ערד הייתה, עשתה בעצם את המסלול ההפוך, שחלק גדול מעיירות הפיתוח, שאתה רואה בדימונה, באופקים, ששמחתנו עולות למעלה, ערד התחילה מאשכול 8, אתה לא זוכר אם זה 9, ופשוט צללה למטה.
אז אני רוצה לקחת את ערד וקצת לנסות לבחון עם החיים ברעננה דומים. כי רעננה היא עיר פרטי, עיר הומוגנית. למרות שיש באוכלוסיות שונות, דתיים, חילונים, אבל אני חי ברעננה יותר מ-20 שנה, 25 שנה כבר אני חי ברעננה. אשתי, אפשר להגיד, כמעט ילידת העיר. וכל הזמן עולה השאלה של המתח בין דתיים לחילונים. כולם מפחדים מהצד השני. החילונים מפחדים שיחרידו את העיר, הדתיים מפחדים שיחלינו את העיר. מה המצב אחרי שנתיים כמעט שאתה נמצא בתוך הזירה ורואה את הדברים גם מהצד של הביצוע, לא רק מהצד של לקטר מהיציע?
אני אגיד לך סוד, אני באתי, עברנו לרעננה מתוך בחירה דווקא בגלל המגוון של האוכלוסייה. היה לי חלום לגור בירושלים, אשתי פחות זרמה עם זה. הדבר הכי קרוב לירושלים של חיים לא הומוגנים, הטרוגנים, שבו אתה פוגש אנשים שונים, אמנם לא מאוד שונים, אבל עם זהויות שהן טיפה שונות, זה ברעננה, פה באזור. אני עצמי נמצא על הרצף, אני חושב בין דתי לחילוני, אני אדם, חושב שהייתי מגדיר את עצמי כאדם מאמין, אני חבר בקהילה אורתודוקסית פה בעיר, ואני חי חיים מלאים. אז המתח, או לא יודע מתח, השילוב הזה, נתי זה הקסם של רעננה, שיכולים לחיות ביחד. החיים עצמם לפעמים הרבה יותר פשוטים ונעימים מאשר כל מיני דברים שאנחנו נגררים אליהם או מגיעים לכותרות. אבל החיים עצמם, אני חושב שרעננה הייתה, יכולה להיות, צריכה להיות, מודל לדו קיום פנטסטי בכל המדינה.
אוקיי. נכנסתם לפוליטיקה, הבחירות היו בסוף פברואר, הגעתם להישג פנומנלי, 7 מושבים במועצת העיר, הגעתם למצב שבלעדיכם אי אפשר להרכיב קואליציה, ואכן, אחרי מסע ומתן ארוך, דעתי ארוך מדי, יכלתם לקצר אותו, אבל כנראה אלה החיים במשחק הפוליטי, הגעתם, נכנסתם לכיסא המועצה, עם הסכמות כאלו ואחרות, איך זה משנה את ההתייחסות לסיטואציה? שפתאום את הנושא בעל תפקיד רשמי, ולא רק מספסלי המחאה.
זה משנה, זה מעניין. אני חושב שלו הייתי יודע למה אני נכנס, לא בטוח שהייתי נכנס אליו. אני עושה את התפקיד הזה בהתנדבות, אני ממקביל, אני הייטקיסט. הייתי עדיין סמנכ"ל בחברה שעושה צ'יפים בתחום של רכבים אוטונומיים, משם אני מגיע, מעולמות ההייטק. נשו עם 3 ילדים, חיים רגילים ומלאים, חיים טובים. האירועים שקרו במדינה הביאו אותי לא לשבת מהצד ולקחת חלק פעיל. אגב, אני חושב שזה דבר מומלץ לכל בן אדם, לא משנה מה הדעות. תהיו מעורבים בחיים שלכם. אל תתנו לחיים לעבור לידכם, או לאירועים, או דברים שחשובים לכם. חשוב לקחת עמדה ולהשפיע. דבר מהותי בחברה בריאה, בחברה דמוקרטית, בחברה מעורבת. זה ממש אבן בסיס. אני מעודד כל אחד. זה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט. זה תובעני מבחינת משפחה, מבחינת קריירה. אני מסיים עבודה בערב מאוחר. רץ לעיסוקים בעירייה, ימי שישי, סופי שבוע, צריך להתעסק עם דברים. אני חושב שאנחנו מצליחים, אני מצליח לעשות את זה מתוך תחושת שליחות. הזכרת את ההישג שהגענו אליו. זה הישג חסר תקדים. כי אני חושב גם כמעט אולי ברמה הארצית, זכינו במעל שליש מקולות התושבים ברעננה, שזה הישג פנומנלי. זכינו באמון מאוד גדול, חושב שהבאנו בשורה. אנחנו משתדלים להביא תקווה. ועשייה ולשנות המציאות לטובת כלל התושבים והתחושת שליחות ואחריות, זה מה שעוזר לי לעמוד ביום יום מול האתגרים ומול הנזיפות של אשתי.
אוקיי, אבל בואו אני אתגר אותך בכל זאת. אתם חשודים מיידים. אתם חשודים מיידים בלהפוך את הרעננה לעיר ליברלית קיצונית, בלהנחיל אג'נדות חילוניות, שיטשטשות הזהות הדתית שיש לרעננה, או לשליש לפחות מתושבי רעננה. אני קורא מה כותבים עליכם ברשתות החברתיות. זה מחולק, כולם צוחקים על רשתות חברתיות שמשפיעות, אבל יש כמה עולמות. יש את אלה שאומרים ככה, ואת אלה שאומרים ככה. אם אתה קורא רק צד אחד של המפה, אתה אומר, אלוהים אדירים, אתם שטן. אם אתה קורא את הצד השני, אתה אומר, אתה רוצה להגיד, אנחנו רק מנחילים שלום ושלווה. והאמת היא כנראה איפשהו באמצע. אתם לא שטן, אבל גם אחרים שג'נדה להגשים.
אז קודם כל, זה דיון מרתק בכלל על השפעת הרשתות החברתיות בחיים שלנו. איזה שיח הן מעודדות, איפה זה לוקח אותנו, מה זה גורם. אתה יודע, איך העולם הווירטואלי של הרשתות גולש ליום יום והזנה החוזרת הזו, זה דבר שאנחנו מרגישים אותו עשור, 15, 20, כאן שהדבר הזה קורה בטח ביתר סט בשנים האחרונות, ונצטרך עוד ללמוד להבין מה, איך זה שינה לנו את החיים, ואין ספק זה שינה בארץ, ברעננה, במדינה, בעולם. אני לא בטוח שאני מסכים עם כל ההגדרות שנתת. אנחנו, לפחות אני, נדבר כל על עצמי. המטרה או השליחות שאני לקחתי על עצמי זה לייצר חברה פתוחה, מכילה וסובלנית. ובהגדרה הזו בעצם, תשים לב, אין פה את השימוש במילה, אני גם לא אוהב את המילה חילונית דרך אגב, אני די כופר בה. ישבתי שבוע עם אחד הרבנים בעיר, דרך אגב נושא את זה לא מעט, שם קורס קפה באחד מבתי הקפה, ודיברנו על זה. הוא גמר שגם הוא לא משתמש במילה חילוני, המקור שלה בכלל מארמית לעובדי עבודה זרה, אז נוריד את זה מהשולחן.
אוקיי.
אבל מצד שני גם לא מצאתי מילה שלא מתרחנת מדי, שהיא תהיה מספיק טובה. אנחנו משתדלים תחת ההגדרה הזו לייצר חברה שהיא הוגנת כלפי כולם, לא משנה מה המגדר, מה האמונה, מה אורח החיים, מה הנטייה המינית, מה הזהות המינית. תהיה בן אדם טוב, תחיה. תיתן לחיים, לאחרים לחיות לידך בכבוד, וזה הבסיס.
אני חושב על שהדיון הוא, האם קידום האג'נדה שלי גורע מהזכויות של האחר?
יש פה תמיד מתח, כן? כשאתה מקדם משהו אחד, אז אתה יודע, אני רציתי להגיד שזה משחק.
אני חושב שתחבורה ציבורית נוסעים בסופש, או נעים בסופש. אני לא גורע מהזכויות של הדתיים ברעננה. אולי אני לא חושב שצריך להיות על חשבון, זאת אומרת שהמדינה צריכה להכיל תחבורה ציבורית בשבת, אבל עד אז זה במימון עירוני, אבל
כן, הלוואי והמדינה הייתה זה כרגע שזה במימון העירוני, זה לקונה.
זה לקונה, אבל אוקיי, אבל אני לא חושב שזה פוגע בזכויות של אדם דתי אחד ברעננה, הוא פוגע בשבת השבת שלו.
אז זה בדיוק מה שרציתי לומר, התחלתי לומר שזה כמעט משחק סכום אפס, ואז עצרתי, כי זה בדיוק ההפך, זה לא משחק סכום אפס, אפשר לייצר מציאות, ואני חושב שזה הדרך שאני מאמין בה, זה הדרך שאנחנו מנסים לעשות בכלל, לראות איך זה נהנה, זה לא חסך, אפשר למצוא פתרונות שעובדים לכולם. ונתת את הדוגמה של התחבורה הציבורית, שהיה קצת רעש בהתחלה, ואני רוצה להגיד לך, זה עובד נהדר. זה עובד נהדר לקהלים מגוונים. תעמוד מדי פעם בתחנות, אני עושה את זה מדי פעם בשבתות בתחנות. אתה רואה שם אנשים מבוגרים נוסעים לתל אביב לבילוי, אתה רואה סטודנטים חוזרים. ואתה יודע מה, אחד, גם פה, באחד מהשיחות שהיו לי עם הרבנים, אנחנו לא מוס כמובן בלי שמות, אחרי שכל העניין נגמר, אמר לי, אני רוצה להגיד לך תודה. אחרי כמה זמן נפגש, אמרתי לו, למה תודה? בן אחי, כבר לא שומר שבת, הוא גר בתל אביב. הוא היה מגיע, וכדי להחזיר אותו, להחזור לתל אביב, הוא היה צריך ללכת לתחנה של כפר סבא, ברעננה הצפון, וכל פעם מישהו היה מחלל שבת כדי להקפיץ אותו. שם כבר יכול להגיע. ובא לי רב אחר, לא קשור, ואמר לי, תשמע, אני לא אגיד לך תודה, כן, הוא לא שם, אבל יש בזה גבר, אתה אומר, שאלתי אותו, למה, מה, על מה ולמה? יש אצלנו הרבה ילדים שלא שומרים שבת, שהם שבחו דרך חיים אחרת, והם לא היו מגיעים לשבתות הביתה. פתאום הם יכולים, הם גרים בתל אביב, הם מגיעים לשולחן שבת וחוזרים. זה מייצר שקט, אז זה דוגמה אחת, שזה לא אחד החשבון השני. גם התרבות בשבת. התחלנו קונצרט, רונית ויינטרופ, התחילה קונצרט בגלריה.
תקשיב, זה אחד הדברים הכי משעשעים אותי, מבטתם בחוץ. כי תמיד הייתה תרבות ברעננה בשבת. היה תרבות במשכן, פשוט הכרישו את זה, לא פרסמו, אבל בשבת
או בוקר היו... אבל לא צריך להכריש, זה בסדר.
אבל הכרישו את זה כדי, לא כי זה לא קיים, כדי לא לעורר. אז מה העניין פה? העניין הוא לא לקיים את זה או לא שידעו?
קודם כל העניין הוא בגדול לא שיח מטריס. לא צריך לעשות דווקא. כשבאים לעשות דווקא, לא משנה דרך אגב איזה צד, כשאתה בא לעשות דווקא, התוצאה היא לא רצויה.
אבל הייתה קצת דווקא, גם בצד שלכם, חלק מחווה העשייה שלך, הייתה תחושה של להוראות, לפחות בחילת הדרך, הנה ניצחנו.
אני חושב, אולי לא הייתי אומר שזה דווקא, אולי זה עקומת לימוד, לומדים, לשנות, אתה יודע, מהמחאה להשפעה, אני לא חושב, לאף אחד אצלנו לא הייתה ממקום של לעשות דווקא, ולומדים, גם אנחנו חדשים בזה חלקנו, ואני חושב שהתרבות בשבת, הזכרתי את הקונצרט בגלריה, שהתחיל אגף תרבות של רונית, התחיל בהתחלה היו שם, בפעם הראשונה הם עמדו בחוץ והכניסו אנשים, היו 10-15, דרך לשם היום, שבת שנייה של כל פעם בשתי שבתות בגלריה, בשעה 11 בבוקר, המקום מפוצץ, 100, 200, 300, לא יודע, מאות של, אגב, רובם מבוגרים, יש בדידות, לנו נזירה לפעמים, אתה יודע, אנחנו חיים עדיין עם הילדים או עם חברים, יש אוכלוסיות שצריכות את המענה הזה, אני אגיד לך יותר מזה, אני בשבתות הולך לבית כנסת, לא תמיד, מדי פעם, מעת לעת, מתי שאפשר, ויש קידוש. יש אגב אנשים שבאים לבית כנסת, לא לפי זמן שחרית, לפי זמן קידוש.
כן, קצת לשתות יין ולאכול פיצוחים, מה?
אצלנו יש וויסקי ויש גם דגים.
וויסקי, תגיד איפה אני אבוא.
ולא מעט, וזה נחמד, וזה כיף, כל הקהילה נפגשת ובאים ויושבים ומדברים, זה דבר פנטסטי, זה כל כך כיף. אז באחד, בימים שהוויכוחים התלהטו, לקחת את הבחור שהידיינו, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה רואה פה? מה אנשים, כיף, למה אתה יכול? וראינו כמה כיף אחד לשני. אמרתי לו, תסתכל, איזה יפה זה ואיזה כיף זה. ויש כאלה שעושים את הקידוש שלהם בבית כנסת, ויש כאלה שעושים את הקידוש שלהם בבית קפה. וזה בסדר. אנשים צריכים את הזמן הזה, וזה לא גורע אחד מהשני. וזה המפתח.
אוקיי. בוא נדבר על נושא שלקחת בשיא הרצינות, תנועות נוער. אוקיי. אני בוגר תנועת נוער, תנועת ביתר, גאה בזה,
ביתר. גם אני הייתי בביתר.
גם אתה היית בביתר, איפה בערד?
נאור זרד.
אוקיי. אז אני הייתי ביתר.
יושב ראש הליכוד העולמי הוא גם בוגר נאור זרד.
נכון, יפה, חגואל, חבר ותיק. אני יודע כמה תנועות נוער חשובות, אה?
ביתר רעננה?
לא, ביתר יהיה. אוקיי. אני יודע כמה תנועות נוער חשובות, שלושת ילדה היו בתנועות נוער. ותמיד נשאלת השאלה מה זה עוד רלוונטי לימינו, אני חושב שזה מאוד רלוונטי לכל גיל, כי זה, כמובן, זה עצמאות, זה ערכים והכל. מה קורה ברעננה בתחום תנועות הנוער? מיד נדבר על הנושא הכואב, אבל באופן כללי, תן סקירה של מה.
מבחינתי בתנועות נוער, אין נושא כואב, זה נושא משמח. כשאנחנו נכנסנו לעירייה, לקחתי עצמי שני תפקידים, את הקהילה הגאה ואת תנועות הנוער, שניהם מתוך אמונה. אני לא שייך לקהילה הגאה, אבל זה, אם תרצה, זה סיפור אחר. ותנועות הנוער, כי תנועות הנוער זה המפתח לדור העתיד. החינוך הבלתי פורמלי, החינוך שמקבלים בתנועות הנוער, וזה לא משנה איזה תנועה. יש לנו ברעננה מגוון גדול מאוד של תנועות. ביתר כבר אין. אגב, היום במקום ביתר יש את הבית ספר דמוקרטי באותו מקום. יש צופים, יש צופים דתיים, יש את בני עקיבא, יש את עזרא, יש את המחנות העולים, יש את נועם, יש מגוון של תנועות. כנפיים של קרמבו, איגי. ילד או נער, קודם כל ילד, מרגע שהוא נכנס, אדם שיוצא מתנועת נוער, הוא סופג ערכים שמשפיעים עליו עשרות שנים קדימה. אני חושב שאני היום, כאדם הבוגר, בדמות הבוגרת, חלק גדול מאוד מהערכים ממי שאני היום, זה מה שקיבלתי בתנועה. התחלתי, אגב, התחלתי בביתר, בערד. ערד בזמנו הייתה גם עיר של מפלגת העבודה, אז מה לעשות שכל הכיתה וכל הבנות הלכו לנוער עובד, וככה אז עברתי מביתר, ככה ביתר הפסידו אותי. ואנחנו מנסים ברעננה לתמוך, אגב עם ראש העיר, שהוא שותף לחזון הזה, גם הוא בוגר תנועת מכבי צעיר, כל השקעה, כל שקל שמשקיעים בתנועת נוער היום, חוזר על עצמו עם דיבידנד עשרות שנים קדימה. ואתה יכול להדיע על עצמך, אני מניח, אני יכול להדיע על עצמי, כמה ממה שקיבלתי בתנועה, נשאר איתי עד היום.
לגמרי. זה חשוב מאוד. ומעבר להשקעה, עד כמה... אוקיי, בואו נעשה בני עקיבא, כי זה נושא שמעצבן אותי. היה מאבק על ההתנהלות של הסניף עם בעלות נדלנית, ואתה לקחת שם חלק בניסיון למצוא את הפתרון. ולפני שבועיים או שלושה הלכתי לסניף, קראו לי, הזעיקו אותי, אמרו לי, תקשיב, תראה מה קורה שם. מקום מתונף, מוזנח. אני יודע שזה לא התפקיד של העירייה, אבל איך מגיעים למצב כזה שבני נוער נמצאים במקום שהוא לא ראוי לשימוש?
אז... אם התחלתם בני עקיבא, קודם כל נדבר גם בשפחם, או בני עקיבא צפון שופץ השנה. בני עקיבא מרכז, באמת זה הסניף שהייתה עליו סבור מחלוקת נדלנית. עכשיו, לא הייתי מעורב, אני עדיין מעורב, כמעט על בסיס שבועי, עם המזכ"ל, עם הסמזכ"ל, עם הקומונרית, עם מרכז המחוז, עם ההורים פה בעיר, אני איתם. אנחנו נקשרתי להם, הם חשובים, אנחנו דואגים להם. רק כדי לסבר את האוזן, ברעננה, מאז שנכנסתי לתפקיד, שילשנו את התקציב של תנועות הנוער. רק אתמול במועצה הבנו את ה... כמעט הגענו לשלב הסופי של הסדר של הקצת מבנים לתנועות נוער. אנחנו משקיעים במבנים של כל התנועות. הקמנו להם מחסן ציוד משותף. אנחנו משקיעים בהם השקעה שהיה בחסר, שבלאורך הרבה שנים. אנחנו מנסים עד כמה שניתן להשלים אותה. לגבי בני עקיבא, הסניף הנוכחי הוא סניף שאתה יודע שהוא במחלוקת משפטית בין הקונים לבין התנועה, לזה לא ניכנס. התחזוקה שלו היא באחריות שני הצדדים, בין התנועה לבין הרוכשים. זה לא אמור להיות ככה, צריך לסדר את זה. המבנים לא של בני עקיבא צפון ולא של תנועות אחרות נראות כך, ואני חושב שגם ההורים חטפו ביתה קטנה בישבן, ואני מקווה שהוא ישופץ. אנחנו בעירייה ערוכים ורוצים ובקשת אותם כדי לעזור להם, אבל בסופו של יום כל תנועה אחראית על המבנה שלה. אנחנו עומדים עם המשאבים של העירייה כמה שאפשר, כמה שיכולים. בסוף זה גם אחריות של כל תנועה, כמו שגם אגב כל אחד מאיתנו לשמור על הבית שלו.
בוא נדבר קצת על פוליטיקה. המבנה של המועצה ברעננה הוא נדיר, אחרי הקדנציה הקודמת שהייתה מאוד לעומתית, אפילו בחלק שני של הקדנציה לא היה לראש העיר אפילו רוב. אתם צריכים לשמור כבר כמעט במשך שנתיים על אחדות קואליציונית, למרות פערים אולי אידיאולוגיים שיש בין חברי הקואליציה, פערים לכאורה, כי אני חושב שבפועל אתם מסתדרים. חשבתם שזה ככה יהיה? כאילו גם אתם מגיעים לפשרות מסוימות.
ודאי, החיים, אתה יודע, בין העולם של השחור והלבן יש אוקיינוס, אוקיינוס גדול של אפור. והחוכמה היא תמיד לדעת למצוא את המקום שמאפשר לכל אחד לממש את עצמו ואת הערכים שלו, ולהגיע קודם כל לשמור על העקרונות תמיד, אבל למצוא במקומות שאפשר את הדרך שבה כולם יכולים לחיות יחד, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות. אני חושב שזה גם הסיבה שאנחנו עובדים בצורה טובה עם ראש העיר, עם שאר הסיעות בקואליציה. אנחנו באנו כדי להשפיע, כדי לעשות. אני חושב שאנחנו בתנופת עשייה מדהימה בכל התחומים. התחומים שחברי עשייה שלנו אחרים עליהם, אם זה תרבות של רונית ויינטראוב, אם זה תחבורה של חגי, רווחה, שזהבה לנדמן מובילה שם באמת דברים פנומנליים, הבריאות אצל שרון, קיימות אצל מירב, בכל אחד מהדברים. אתה עורך אדם לקח תחום שהוא קרוב לליבו.
הילדים אצל ענבר?
הילדים, תחום גני הילדים,
הגיל הרך. כן, כן.
Okay. ענבר, אנחנו שותפה לדרך בהחלט. תחום הגיל הרך נמצא אצלה. אתה רואה שכל אחד לוקח משהו שקרוב לליבו. זה בחיים, שאתה עושה משהו שאתה אוהב, אז אתה עושה אותו מכל הלב, וכל אחד ככה נכנס לאזור שהוא...
בוא, תכניסי להנהלת העירייה, אני יודע שזה כמו הקבינט. נכנסים להנהלת העירייה, יש מכות או שהם מגיעים להסכמות?
אתה יודע מתי הלכתי מכות?
אין במכות מילוליות, לא פיזיות.
יש פעם אחת, אני זוכר בגן חובה. זה בערך הפעם האחרונה שפעם מיוחדת.
אבל אתה יודע, ישיבות מצא עם חשופות, ישיבות מצא עם מצולמות. אתה אולי צעיר בפוליטיקה, אני זוכר דיונים בתקשורת המקומית, לצלם ישיבות מועצה, לא לשלם ישיבות מועצה.
ודאי של צעיר.
אנשים פחדו מזה, אבל זה הפך להיות מצב שקצת זה הצגה. נכון, אני חושב שצריך לתעד את זה והכל, אבל אנשים נשים את הבמה. בישיבות הנהלת העירייה אין מצלמות. איך הדיונים מתנהלים שם? בלי להיכנס לתוכן, אלא מבחינת אווירה.
אני חושב שקודם כל ישיבות המועצה על הסגנון שככה ציינת, כן, אני מניח שהוא לא מיטבי. נוכל לומר זאת כך. בלי להגיד מי השם ולמה זה קורה, הוא לא מיטבי.
אני יכול להגיד לך שבכל מועצות העירייה זה אותו דבר. רעננה לא נבדלת בסגנון מאחרות.
לי זה לא עושה טוב.
אוקיי.
לי זה לא עושה טוב. זה לא הסגנון שלי. אני לא מתנהל ככה ביום יום. זה לא נקודות שאני מגיע, אני יודע, להרים את הכל בצורה כזו. אני לא חושב... רובנו מתנהגים ככה, דרך אגב, ביום יום, אז למה? איכשהו אנחנו...
אנחנו לא מתנהגים ככה, כאילו איך אפשר להתנהל ככה ביום יום?
כן, אני אומר, איכשהו זה מרשים, לא יודע, זה דיון אולי אחר, למה זה ככה בישיבות מועצה, והלוואי וזה יכול היה להיות אחרת. כנראה לא נהיה בפרלמנט הבריטי, אבל עוד פעם נמצא משהו שהוא יותר... הנהלת העיר מתנהלת, אני חושב, בצורה עניינית. בצורה עניינית, מגיעים נושאים, מגיעות סוגיות, אין הסכמה. על הרבה מאוד הדברים, מלכתחילה אין הסכמה. אבל זה אני חושב המנהיגות, החזון, הערכים שכל אחד מביא, איך לדעת, להבין מה חשוב לי, מה חשוב לאחר, מה חשוב לכלל הציבור, ואיך מייצרים את הפתרון הזה שבו כולם יכולים לחיות יחד. וזאת הנוסחה, לא, ואין שמה, יש ויכוחים, כן, בטח שיש ויכוחים. לא יודע, אני אגלה חסות רק עם שנינו כאן, גם בבית אני מתווכח.
אוקיי.
בסוף אנחנו מגיעים להסכמות. סליחה?
תמז?
עם הילדים רק.
אוקיי, בסדר. חינוך, הילדים לומדים במיתרים, שזה סוג של החלאה מאוד ייחודית.
כן, עשית לי פאוטינג. א', הילדים שלי למדו בבית ספר דמוקרטי. אני רציתי איטלי, אשתי רצה דמוקרטי, אז כמובן שאנחנו לדמוקרטי. עכשיו שניים נמצאים במיתרים. זה מתוך, עוד פעם, זה מתוך תפיסת עולם. מיתרים זה בית ספר נהדר, מומלץ למי שלא מכיר לבוא ולראות בית ספר משלב בין דתיים למי שלא דתיים. ואתה רואה איך הילדים האלו מגיל מאוד צעיר לומדים לחיות יחד, וזה הבסיס לחיים המשותפים. יש בכיתה את הכל, מאנשים מכיפות, ילדים מכיפות שחורות ובנות ששומרות מהם מסורת, לילדים שהם ההפך המוחלט. ופתאום צריכים להחליט, הם עושים ערב כיתה. אז זה לא יהיה בשישי כדי לכבד את כולם. אגב, שולחים הודעות וואטסאפ בסוף שבוע, התשובה היא לא כדי לא לפגוע במי שהוא לא שומר, מי ששומר שבת. יש מיקרו חלבי, מיקרו, הכל שם, יש בבוקר תפילה. הילדים צריכים לראות שומרים תפילה, שומרים משהו אחר, והכל בסדר, שומרים אותי, אני לא מפחד. אני, לא שאני לא מפחד שהילדים שם, אני גאה בזה, זה מלכתחילה. זה הדרך לחיות יחד, לראות את השני, וממש לחיות אחד עם השני, לחיות בכבוד, להבין את הצרכים, לראות איך הם יכולים לי, ממש, כדרך חיים, לראות ולהבין מה אני יכול, מה אני צריך, ומה אחר צריך, וזו סגולה שאני חושב שמי שמקבל אותה בגיל כזה, יגיע רחוק גם בגיל מבוגר.
תראה, עוד פעם, אוטומטית אני חושב שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, זאת אומרת לתת אפשרות, ללמוד בית ספר משלב או בית ספר דתי או בחילוני, ובכלל במרחב הציבורי לתת את הכבוד ואת המשאבים לכל זרם באוכלוסייה, לא רק בהתאם לכוח שלו, אפילו טיפה לעזור לחלשים יותר כדי שיתגברו, אבל אתה מאמין שאפשר את הגישה הזאת, גם במדינות הישראלית בכלל. אנחנו נמצאים שנה לפני בחירות, או חצי שנה לפני בחירות, או...
אני חושב שאנחנו נמצאים בתקוף.
אתה באת בעצם, התחלת מהמחאה. המחאה דיברה על השינוי במדינה.
לא, אני נהנח קצת, ואני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה קשה, קשה מאוד מבחינה חברתית בארץ. השיח הוא לא נמצא שם. המשחק הוא לא אפילו משחק סכום אפס, הוא משחק מינוס. כי כשמשחקים כל מיני על אפס, אז בסוף כולם מפסידים. אני מקווה שבטח בשנת בחירות האלו שלא נדרדר עוד יותר למקומות קשים, האווירה בחוץ היא אלימה. היא רוויית...
אנחנו אחרי שנתיים של מלחמה, אני רוצה להזכיר לך. אחרי שנתיים שראינו אלימות כדרך חיים, כאילו הופנה כלפינו והופננו, זה משפיע על החברה, זה משפיע על השיח,
זה
משפיע...
זה דיון, אגב, הרבה יותר עמוק, אני חושב שחיים בתוכנו אלפי ועשרות אלפי אנשים שחוו את החוויות של המלחמה, והם הולכים לנו קצת כמו אנשים שקופים, שסוחבים על עצמם הרבה כאב וטראומה, מעבר ל... שאנחנו צריכים לדעת איך לעזור להם. וזה בלי להתייחס למה שאתה מציין, שבכלל האווירה גדלנו בשנתיים שבה... אלימות נפחה למשהו נורמטיבי.
לגמרי. מה נורמטיבי בערך למקלט עשרות פעמים, גילו בחודש אחד, משהו כמו שהיה מול לך? מה נורמטיבי בלערך בהלוויות? שום דבר לא נורמטיבי פה.
מאוד קשה. אני, וזה ממש נוגע בלב. הנה רק שבוע שעבר הייתה הזכרה לאחד מבן רעננה, שהיה בג'יפ יחד עם בצוות של אחי, שהוא נהרג, ו... והוא גם חבר אחי ואיתי בבית הכנסת. זה דברים שהם קרובים ואתה מטלטלים, והוא צריך עוד הרבה שנים קודם כל לעזור למשפחות שכואבות ולאנשים שסובלים את זה וסוחבים ונראים כמו שקופים. ובסוף לנו כעם, אני חושב שיש עוד דרך ארוכה, ואני מקרא, אגב, אני מאוד מקרא גם שיגיע בסוף שלום, כי לחיות לבד על מלחמה זה לא טוב.
כן, אני מסכים איתך. לקראת סיום, כשאני מחזיר אותך 3 שנים אחורה, אני אומר לך, שמואל, זה מה שהולך להיות. אתה נכנס או לא נכנס לפוליטיקה?
אף פעם לא ילדתי, כן? אבל נשים מספרות שהן לא היו יודעות איך תראה הילדה, הן לא היו עושות אותה.
הן חושבים ילדות פעם שנייה ושלישית.
ילדות שוב. אז אולי זה איכשהו התשובה, אני לא יודע. אני חושב שמה שממלא אותי, נותן לי את הכוח להמשיך, זה גם האחריות שלקחתי, כמו שהייתי בצבא. גם כאן ההובלה והשליחות והאמון שהציבור נתן. זה אני חושב נותן את את הכוח להמשיך קדימה ואת האחריות ואת שאנחנו גם עושים דברים טובים. עושים דברים טובים, אנחנו משתדלים לעשות אותם לטובת הכלל. כתוב אין צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא. כנראה שאנחנו עושים גם דברים לפעמים שהם לא מושלמים, אבל משתדלים לתקן. המחשבה היא בלנסות לעשות טוב למען כולם, ואני מקווה שאנחנו מצליחים.
אוקיי. שמואל וגמן, מזכיר ראש עיריית רעננה, תודה שהגעת אלינו.
תודה לך.
להתראות. ואנחנו נעבור לג'ימבו ג'יי, ואחר כך יש לנו מוריין.
תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, 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 המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה. אחת לכמה זמן, אני רואה מפס לבן, מציץ מבעד לענן אפור. רוח שערה, לוחשת אין לך ברירה, אתה תדבר עד שתלמד לזכור. יד אחת ספר, יד אחת שטגן, יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ. עדיין כאן, יורה לכל הכיוונים. יד אחת שייסר, יד אחת סלקל, יד אחת מילה, יד אחת דווקא. עם יד על הלב, אני עדיין מה? שני שכנים קנו אקדח, השלטים של אילוז התקלפו. שמעתי תקליים שורקים מהמטווח, לאן הברווזים עפים כשהאגם קפו. פתחו פה סניף של קרפור, על הגר קום על הגר, כאילו לא קרה כלום. במחלקת הדגים נשרפו בגל החור, שחו עם הזרם, נפלו ברשת, עלו על הגריל ונשרפו. פריירים שהתחלפו, עולים עמדה במקום מאבטחים שהתעייפו. חיילים מחזור ראשון, משתה לחיים מקונטיינר פטל, לחיי תחושת הניצחון. אחת לכמה זמן, אני רואה מפרס לבן, מציץ מבעד לענן אפור. רוח שערה, צועקת אין לך ברירה, אתה תתבע עד שתלמד לזכות. יד אחת ספר, יד אחת שטגן, יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ. עדיין כאן, יורה לכל הכיוונים. יד אחת סלקה, יד אחת מילה, יד אחת דווקא. עם יד על הלב, אני עדיין מאמין.
שלום למתי מזור, מה שלומך מתי? מתי? מתי, שומע אותי? טוב, נשים מוזיקה ומיד נעלה אותו שוב.
כן, העיר הזאת הגעמים טובים יותר, יפים יותר. ימים בהם ידעת, אם רצחת, לא ירשת.
ימים בהם אחוז הזכאים לבגרויות היה גבוה.
ואמרו כאן לבריאות כשהתעטשת. העיר הייתה משהו בסט, נשים שלא עברו טסט, היו לוקחות מונית ולא נוהגות.
למרות שלפי נתוני הסטטיסטיקה, נשים עושות פחות.
שלום למתי מזור, שומע אותי? מתי?
כן.
או, הנה עכשיו שומעים. מה שלומך, מתי?
ברוך השם, תודה רבה.
יופי. מתי מזור, מורה לאזרחות מהוד השרון.
נכון.
בסדר, מה מיוחד בסיפור שלך?
אז מה שמיוחד בסיפור שלי, שבימים אלו אני עובד על הקמת מיזם ביחד עם עמותת בני ברית, מיזם שנקרא אושט יד. אני בעצמי בחור עם צרכים מיוחדים, לוקה בשיתוק מוחין, ולאורך שנים היו לי בעיות בקבלת זכויות בסיסיות מול מוסדות המדינה כאלה או אחרים.
אז לפני לדבר על בעיות, בוא נדבר קצת על אתגרים שהתגברת עליהם. למרות המגבלות הפיזיות שאתה סובל מהם, או לוקה בהם מלידה?
כן.
מלידה?
נכון.
אתה הצלחת להשיג גם השכלה אקדמית, גם עבודה, הרבה גאווה.
נכון, נכון, בהחלט הרבה גאווה. לשמחתי, אני בחור ש... יודע להתמודד מול הקשיים ויודע להתמודד מול המערכת, ויש לי משפחה תומכת ואנשים שתומכים, ויצא לי לעשות הרבה דברים יפים שקשורים לקהילת הצרכים המיוחדים, אבל לאורך ההתמודדויות האלה ראיתי ש מול המוסדות אני די יחסית לבד. ונתקלתי בהמון המון קשיים, למשל למימון, לעזרה למימון בתואר ראשון, שזה משהו שמגיע דרך סל שיקום. ממש רציתי ללמוד משפטים, הייתי צריך ממש להוכיח למה אני חושב שזה מתאים למשפטים, ועברתי ועדות ועניינים וכל מיני קשיים בדרך. ולא היה לי מי להתייעץ, ולא היה לי למי לפנות כל כך.
אז מה, לקחת את זה כמשימת חיים?
נכון, נכון. והייתי צריך ממש לשכנע את העובדים באותו מוסד של ביטוח לאומי, למה אני בכל זאת, למרות שיש הרבה שעוזבים אחר כך את המקצוע, למה אני בכל זאת מאמין, ולמה אני בכל זאת מתעקש. וכל מיני ועדות וכל מיני ניירות שצריך לשלוח ועניינים, ואני לא יודע מאיפה להתחיל בכלל.
והצלחת לעצמך ואתה רוצה את הידע הזה גם להנחיל לאחרים. אבל אני רוצה לחזור אליך. אתה זוכר את היום הראשון שנכנסת לכיתה? בתור מורה?
כן, כן. אני זוכר את היום שנכנסתי לכיתה בתור מורה, היום הראשון. אני לקחתי את זה די... בקלות אמרתי לעצמי שאני לא הולך לשים את הנכות שלי בפרונט, אלא יותר את היכולות שלי והניסיון להתחבר לתלמידים ולהיות פחות המורה הרגיל שכולם מכירים, אלא המורה שהוא יותר חבר כזה, ועל הדרך לנסות לרתום את התלמידים אליי, וברוך השם זה הצליח לי.
איך התלמידים הגיבו כשראו אותך? אתה מותק לכיסא גלגלים? הם ידעו מראש שיש להם מורה עם מוגבלות פיזית?
כן, האמת, אני בא עם כיסא מאוד גדול, אפשר לפספס. האמת שהחשש הגדול ביותר כשנכנסתי למערכת החינוך היה עבורי התלמידים, אבל דווקא תתפלא, התלמידים קיבלו את זה ממש בצורה נחמדה מאוד. אנחנו לקחתי שיעור ראשון בתור שיעור היכרות, שאני מאפשר להם לדבר חופשי במידת המקובל ביחד איתי בשיחה כזאת, ולענות להם על כל השאלות. ומהשיעור השני פשוט מורידים את זה מהשולחן, ומתחילים להתעסק במה שיותר...
אני אגיד לך משהו, אני לא מופתע בכלל, אני חושב שמעריכים את הנוער הישראלי בחסר, מייחסים להרבה תכונות שליליות ושוכחים שזה נוער נפלא. צריך פשוט להסתכל עליהם בגובה העיניים ולתת להם את המקום לבטא את עצמם, אבל אני לא חושב שיש לנו נוער לא טוב. אתה בתור מורה אולי יכול להעיד על דעתך בנושא.
יש לנו נוער טוב מאוד, באמת, יש לנו נוער שכל מה שאומרים עליו הוא לא נכון, באמת.
לא, פשוט... קצת נכון, קצת נכון.
לא, 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 אני יודע, אני מתעקש ואומר דווקא שהוא הרוב לא נכון, כי באמת, פשוט צריך לדעת שמה שאנחנו, הצורה שלמדנו בשנים קודמות בבית ספר, לא מתאימה לדור של היום, צריכים...
אתה למדת בחינוך רגיל, חינוך משולב?
זהו, אני עברתי דרך מאוד מאוד מאתגרת וארוכה, אבל אני לא חושב שהתוכנית תספיק לכל הדרך, אבל בקצרה אני אומר שהתחלתי בחינוך מיוחד, ראיתי מהר מאוד שזה לא מתאים לי, ועברתי לחינוך רגיל בגיל מאוד צעיר יחסית בכיתה A, עברתי לשילוב באופן מלא, התחלתי בתור יומיים בשבוע, מספר שעות, לאחר מכן 4, וכן הלאה וכן הלאה.
אוקיי. מתי, אנחנו את הכתבה המלאה, גם על העשייה שלך, אנחנו מחר נעלה לאוויר באתר הוד השרון ניוז. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך ישר כוח גדול על האומץ שלך, ועל ההישגים שלך, וגם על הרצון שלך לבוא ולרתום את הידע הזה לטובת הכלל, ראוי להערכה, והמון בהצלחה, מתי.
תודה רבה, ואנחנו מחכים לכם, אנחנו נשמח לעזור לכם לאורך כל הדרך, כי בשביל זה אנחנו כאן.
מעולה. מתי מזור, תודה רבה לך, להתראות.
תודה, תודה.
ביי ביי.
השמש מחייכת מעליי, אני שוכב לי על הגב, שוכב לי על הגב, שוכב לי על הגב, שוכב לי על הגב, מוצא מימיים. רוח הזרחה תרים אותי מעט כדי לשמור על המצב, לשמור על המצב, לשמור על המצב, ולהיות הצל שמעליי. אם השמש עושה אותי צל מעליה, אין עליה, אין עליה.
שלום לאורך הדין, יובל פלדה, מה שלומך יובל?
שלום, תודה רבה, אחר הצהריים טובים.
תודה רבה. בואו נתחיל עם תיאור המקרה ברעננה, פרויקט של התחדשות עירונית ברחוב גאולה, ואז נקלו לסיטואציה. מה הסיטואציה? בוא תספר לנו.
כן, מדובר במקרה שבו הדיירים ביחד עם חברת קידר יזמו פרויקט של התחדשות עירונית, פרויקט מאוד מאוד גדול, במסגרתו נהרסו 4 בניינים, 4 בנייני רכבת, ותחתם עתידים להיבנות 6 בניינים חדשים לרווחת התושבים. כאשר דיירת אחת שרכשה דירה במסגרת הליך כינוס נכסים מבעלי זכויות, שאחד מהם עקב הליך פשר לא יכול היה לחתום על ההסכם, ורעייתו חתמה על ההסכם. וכאשר היא קנתה, למרות שהיא ידעה בדיוק את הסטטוס, והדברים היו כתובים לרחל ביתך הקטנה בהסכם המחר, החליטה להיות דיירת סרבנית, וסירבה לחתום ולהסייע בקידום הפרויקט, תוך שהיא דרשה דרישות כספיות ודרישות של שדרוג הדירה.
לפני שיכנס לפרטים.
טענות שהיא בעצם הפכה להיות סרבנית ועקבה ופגעה בפרויקט.
אוקיי, לפני שיכנס לפרטים, בוא קצת למאזינים שלנו, קצת מונחים. מה המשמעות של דייר סרבן? כי יש זכות קניין לכל אדם על הרכוש שלו, אבל היא גם מוגבלת ברמה מסוימת. אז מה המשמעות של דייר סרבן ואיפה נתקלים בזה בהתחדשות עירונית?
בהתחדשות עירונית, המטרה של כל תוכניות ההתחדשות עירונית זה ברמת מדינת ישראל, זה לקדם פרויקטים של בתים ישנים, לא ניכנס פה לסוגיות משפטיות ואיזה בתים וכיוצא באלה, אבל בתים ישנים שבמסגרתם מבקשים בעצם לחזק את הבתים מירידות אדמה. נכון להיום גם כולם יודעים את המצוקה ואת החשיבות של ממדים לנוכח המצב הביטחוני ששורר בזמן האחרון במדינת ישראל, והיזמים מגיעים ומבקשים בעצם לקדם פרויקטים ביחד עם דיירים שרוצים להיטיב את דירותיהם ואת מצבם כדי להיות בבניינים בטוחים יותר, חזקים יותר, חדישים יותר. וכאשר יש רוב דרוש, רוב שנדרש על ידי המדינה וועדה מקומית, הוועדה לתכנון ובנייה בכל עיר מאשרת את התוכנית, בעצם אפשר, וגם אם אין רוב של 100%, לאשר את התוכניות, כאשר יש את הרוב הדרוש, ואז נכנסים בעצם לתהליך שבו צריך להחתים את כל הדיירים. כי בסופו של יום צריך חתימה של 100% מבעלי הזכויות. ואז אנחנו נתקלים לצערנו בהרבה מאוד מקרים שבהם דיירים כאלה ואחרים, מסיבות בדרך כלל לצערי מניסיוני לא מוצדקות, מסיבות של לנסות להיטיב את עמדתם,
אבל יש כלל בהתחדשות עירונית שהתמורות חייבות להיות שוויוניות.
נכון, הכלל הוא שחייב להיות שוויון תמורות, זה נקרא בשפה המשפטית, שוויון תמורות שכולם מקבלים אותו דבר, אי אפשר לתת לדייר אחד יותר מאשר לדייר אחר, והם טוענים תמיד לאי שוויון תמורות, שבדרך כלל זה נובע מתאוות בצע או מניסיון לסחוט או את הדיירים או את היזם. בדרך כלל זה את היזם, כי היזם הוא זה שצריך להוציא מכיסו, אבל בסופו של דבר הם פוגעים בכל אותם שכנים שלהם, וכל בעלי הזכויות, כי הם לא מאפשרים לקדם פרויקטים, ופרויקטים כאלה נתקעים לצערנו חודשים רבים בהידיינויות, בערכאות משפטיות, אצל המפקח על רישום המקרקי. ואנחנו, כעורכי דין שמייצגים דיירים כאלה, בעצם פונים למפקח על הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקין, ומבקשים ממנו ליתן צווים לחייב אותם, את אותם דיירים סרבנים, להצטרף לפרויקט ולחתום על מה שדרוש, וכמובן שומרים על עקרון התמורות. Okay. במקרים נדירים, כאשר מתברר שאין שוויון תמורות, אז בסמכותו של המפקח או לא לאשר פרויקט, או שמוצאים פתרון בהשוואת התמורות והשוואת עקרון השוויון.
בוא נחזור למקרה הספציפי שלנו. זה אמרת דירה אחת, דיירת שרכשה זכויות מדיירת אחרת, לא הסכימה לחתום.
ולא הסכימה לחתום, ולמרות שהיה ניסיון של היזם, ושל הדיירים, ושל עורכי הדין של הדיירים, לבוא איתה בדברים ולהסביר ולשכנע, וגם אותו כונס שמחר לה את הדירה, וגם עמדת המדינה, הפרקליטות הייתה שהיא אכן צריכה לחתום, היא עמדה בסירובה לחתום, וגררה את הדיירים בהליך משפטי ארוך, של כמעט שנתיים ימים, במסגרתם נגרמו נזקים ועיכובים, בפרויקט. לשמחתנו, היזם הצליח בכל זאת לקדם את הפרויקט בבנייה, אבל היא לא הסכימה, על אף שהמפקח ניסה, באמת יאמר לזכותו, ניסה בכל דרך שהיא להביא לפתרון לא משפטי ולא להגיע להכרעה, אלא למצוא את פתרון בדרך המלך, כמובן בלי לפגוע בעקרון השוויון ולשמור על החוק, אבל הם עמדו בסירובם ודרשו דרישות כספיות מופרזות, ונאלצנו להגיע ולמסות את ההליך, ולפני שלושה ימים ניתן פסק דין ארוך ומנומק על ידי המפקח פורט בפתח תקווה, שבו הוא גם סוקר את כל הנושא הזה של עקרון השוויון ותמורות ודיירים סרבנים, וקבע שהיא התנהלה בחוסר תום לב, ולשמחתנו חייב אותה לחתום על ההסכם כדי לקדם את הפרויקט, לקדם את הרישום, וככל והיא לא תעשה, כן, הוא הנחה אפילו שעורך הדין של הדיירים
נחתום משמע.
להיכנס בנעליה ולחתום על
מה שזה. ושכחת עוד פרט שהוא גם חייב אותה בהוצאות של יותר מ-50,000 שקל, 57,000 שקל, אם אני לא טועה?
נכון. הוא באופן חריג, שבדרך כלל הערכאות המשפטיות לא עושות את זה, הוא דרש לראות את ההוצאות המשפטיות שהוציא כל צד. במסגרת הסיכומים, הוא ביקש גם עורך הדין של אותה סרבנית וגם ממני בעצם, שאני הצגתי את הדיירים, להראות אילו עלויות משפטיות. והוא קבע שבמקרה כזה, הואיל והעלויות המשפטיות הן סבירות, ושכר הטרחה וכל ההוצאות שהושקעו הן סבירים מאוד, הוא חייב אותה בהחזר ההוצאות המלא שנגרמו כתוצאה מכך שהיא נקטה בהליך משפטי וחייבה את הדיירים לזכור שירותים משפטיים, ופיצה על מלוא הסכום שנדרשו, וזה אכן סכום... חיוב כזה של הוצאות הוא לא דבר של מה בכך.
אתה יודע, אנחנו לא רוצים לפגוע כמובן בזכויותיהם של דיירים, כי קודם כל זה רכוש שלהם, שהם לוקחים חלק בבניין הפרויקט החדש, אבל גם לזה יש גבול, ואני חושב שבית המשפט במקרה, סליחה, המפקח, במקרה הזה שם גבול לדיירים. אפשר גם להגיע למצב קיצון יותר של תביעה על נזקים שנגרמים בגין העיכוב? כנגד דייר סרבן?
בהחלט, אנחנו גם היינו עדים לפני כמספר חודשים, היה פסק דין דומה ששם הייתה תביעה של כמה מיליוני שקלים בהרצליה, ששם בית המשפט קבע שככל והדיירים לא יתעשתו אותם סרבנים ולא יחתמו, הוא אמר, אתם עלולים להיות מחויבים במיליוני שקלים, כי הפיצוי לכל הדיירים שהפרויקטים מתעכבים הוא עצום. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמדובר בדיירים שאו פינו את בתיהם, או מפנים את בתיהם, מתגוררים בינתיים בסחירויות, או שממשיכים להתגורר בבתים לא בטוחים, והנזק הכלכלי שיכול להיגרם גם לדיירים האחרים וגם ליזמים יכול להיעמד במיליוני שקלים. מערכות המשפט אומנם עובדות לאט, אבל אנחנו רואים שהמסר, לשמחתנו, לאחרונה, הוא שאין מקום לסרבנות, אין מקום לסחטנות, כאשר כמובן אני מסייג את זה, אם יש מקרה שבו המפקח ובית המשפט משתכנע שאכן לא נשמר עקרון השוויון, או לצורך העניין, כפי שהחוק קובע, יש הסתייגויות לגבי קשישים וכיוצא באלה שצריך לסייע להם, והם יכולים לקבל לפעמים הטבות כאלה ואחרות ובצדק, אז המפקח ובתי המשפט שומרים על זכותם, אבל באותם מקרים, שזה רוב המקרים של הליכי הסרבנות, שבהם אין מקום לסרבנות, בית המשפט אומר את דברו, ואני שמח ומברך על אותו פסק דין.
אוקיי. עורך דין יובל פלדה הציג את הדיירים בפרויקט ברחוב גאולה ברעננה. תודה רבה לך, ותקשיבו לשיחה הזאת, היא מעניינת, ויכול לקצר הליכים. אל תאבקו על מאבקים בשביל להשיג יותר. תאבקו על הצדק שלכם, אבל לא מעבר אליו. עורך דין יובל פלדה, תודה רבה לך.
תודה רבה, סוף שבוע נעים.
להתראות ביי. כן, ובלי להרגיש, עברו כבר 51 דקות מבחינת התוכנית, אז נשים פה שיר, ואולי עוד יהיה לנו איזה אורחת קצרה, ואם לא, אז נברך אתכם בסוף שבוע נעים.
כמה הדרך ארוכה, ברוך השם מחפש את התשובה, רוצה לך כי אין מקום אחר ואין עוד זמן באמת ובתמים כשהתעוררתי עם חיוך על הפנים לרוץ אליך לא לפחד מחלומות הכל עובר מהר כל עוד עולק הנר אפשר לתקן אפשר לתקן אז באתי אליך כמו ילד טוב עם לב שבור חיים שלמים חולפים ברגע כל דמעי כמו מבול הנשמה שלי אומרת תתחיל להתפלל לבד וגם כשהאמת כואבת אתה מחזיק לי את היד אני כבר לא דואג אני אף פעם לא הייתי אסטרטג סומך עליך שתחבר אותי חזק לאדמה באמת ובתמים אני לומד אני עובר פה שיעורים קרוב אליך במעשים במחשבות הכל עובר מהר כל עוד עולה אפשר לתקן, אפשר לתקן אז באתי אליך, כמו ילד עם לב שבור חיים שלמים עוברים ברגע, כל דמעי כמו מבול הנשמה שלי אומרת, תתחיל להתפלל לבד וגם כשהאמת כואבת, אתה מחזיק לי Yeah.
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. 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 עכשיו בשידור חי מדברים מקומי. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. בשידור חי מדברים מקומי
רוני חזן מארח אומנים בתוכנית חגיגה עם אומנים, עכשיו ברדיו סול.
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. 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 עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו. 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 עכשיו בשידור חי מדברים